ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף צדי ד'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 11 שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, לפני תשומת ליבנו לשוליים, יש כותרת, כתבנו נושא, הניסיון לעשות חזקיהו המלך משיח, מה שלא נעשה לדוד. בהמשך אנחנו נראה שימוש בפס כפול, כעת נציין רק שבמבנה שלנו כתבנו דוברים שונים בנושא הנ"ל. הגמרא פותחים עם פסוק בספר ישעיהו, למרבה המשרה ולשלום אין קץ וכו'. אמר רבי תנחום, דרש בר כפרה בציפורי, מפני מה כל מם מם כוונה אות מם שבאמצע תיבה פתוח, כזה מם רגיל. וזה בפסוק הזה שקראנו למרבה המם, למרבה שמה המם, וזה סתום, מה שאנחנו מכנים מם סופית. התשובה, ביקש הקדש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג. ואם זה היה בא לידי הגשמה, אז היינו מגיעים לקץ הימים כבר לפני אלפי שנים, בזמן בית ראשון. אז מה קרה? ורק נציין שאנחנו קוראים למם הזה מם סופית, אבל הגמרא בצדק קוראים לזה מם סתום, משהו נסתם, משהו נסגר פה, ואנחנו נראה. בנושא הזה, כפי שאמרנו מקודם, יהיו כמה וכמה דוברים. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך? אנחנו משייכים ספר תהילים לדוד המלך. לא עשיתו משיח, אתה לא מנית אותו, קבעת אותו כמשיח. חזקיהו שעשית לו כל הניסים הללו, הוא ניצל מסנחריב, הוא נתרפא מחוליו, ולא אמר שירה לפניך, תעשהו משיח, וכך נסתתם. אבל זה נהיה אכסבה גדולה לכל מיני גורמים נוספים, ואנחנו כעת נראה מה יש להם להגיד. אבל מה ראינו עכשיו? מידת הדין אמרה, התווכחה וצינה את העובדה שחזקיהו לא אמר שירה, למרות שהוא זכה לניסים גדולים. מיד פתחה הארץ ואמרה לפניו, ריבון של עולם, אני אומר לפניך שירה תחת צדיק זה, ועשהו משיח. פתחה ואמרה שירה לפניו, שנאמר, מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק. המשך הפסוק חשוב לציין אותו כעת, כי אנחנו נראה הגמרא שמתייחסת להמשך הפסוק, ובכוכבית ממול בשלהם כתבנו, ואומר, רזי לי, רזי לי, אוי לי, בוגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו. אנחנו לא ניכנס להסבר הפסוק, ניתן לגמרא להתייחס לזה בהמשך. אמר שר העולם לפניו. עכשיו שר העולם, רש"י כותב, מלאך שכל העולם מסור בידו. אז שר העולם, המלאך הזה אמר, ריבונו של עולם, צביונו עשה לצדיק זה. צביונו, כוונה, עשה רצונו לצדיק. יצא בת קול ואמרה, רזי לי, רזי לי. רש"י כותב על זה, נסתרות שלי הן, ואני יודע על מה מעכב. חזרה לגמרא, אמר נביא, אוי לי, אוי לי, עד מתי, כוונה עד מתי יבוא משיח. יצא בת קול ואמרה, זה אגב חופה השנייה של הבת קול, ואמרה בוגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו. והיא אמר רבה ויתמר רב יצחק, מה הכוונה בפסוק שציינו עכשיו? עד דעתו בזוזי ובזוזי דבזוזי. ושוב פעם רשי, עד דעתו בזוזי ובזוזי דבזוזי, עד שנתבזזו שונאי ישראל כמה פעמים. אני משער ששונאי ישראל זה לשון סגי נהור, שמשיח לא יבוא עד ש עד שיחוו כמה וכמה מכות מאומות העולם. אנחנו ממשיכים עם עוד פסוק מספר ישעיה, פרק חפל הפסוק י' א', מסע זה לשון נבואה, מסע דומה אליי קורא מסעיר, שומר מה מלילה, שומר מה מליל. ההמשך של פסוק זה גם הוספנו בשוליים, אמר שומר אתה בוקר וגם לילה, אם תבעיון בעיו שובו איתיו. כדי להתייחס לפירוש הפסוק, נמשיך בגמרא. אמר רב יוחנן, אותו מלאך הממונה על הרוחות, רוחות כוונה נשמות, הנשמות מופקדות אצלו, דומה שמו. הפסוק הזה פתח במילים מסע דומה אליי קורא מסעיר, אז הדומה זה שם של מלאך שמופקד על הנשמות. נתקבצו כל הרוחות אצל דומה, כל הנשמות התקבצו אצלו, אמרו לו, שאלו, שומר מה מלילה, שומר מה מליל. המילה שומר מתייחס לקדוש ברוך הוא, וההסבר של מה מלילה כוונה מה הוא הקדוש ברוך הוא אומר על הגלות שדומה ללילה. שומר מה מילה, מילה זה לשון דיבור, מתי יבוא קץ הגלות, קץ הימים, כלומר מתי יבוא הגאולה. ואז ראינו בהמשך, אמר שומר זה המשך הפסוק שציינו אותו מקודם, אמר שומר אתה בוקר וגם לילה. השר הממונה הנשמות אומר שכך אומר הקדוש ברוך הוא, הגאולה תבוא אבל מתחילה תהיה גלות רב. זאת אומרת אתה בוקר מצביע על עתיד של גאולה, אבל מתחילה יהיה לילה ארוך. אם תבעיון בעיו שובו עתיו, כוונה אם תבקשו, תבעיו ללשון לבקש, אם תבקשו להיגאל, בקשו רחמים בתשובה ויבוא גאולה. יש עכשיו סימון חדש, צורת בית, וממול תחת הכותרת מבנה כתבנו דברי רבי פפיאס. אנחנו נראה פעמיים הוא מצביע לגנאי וכולי שלא אמרו, נראה עכשיו למה מתכוונים. תנא משום רבי פפיאס, גנאי הוא לחזקיה וסיעתו, לחזקיה המלך ובני דורו, שלא אמרו שירה עד שפתחה הארץ ואמרה שירה, שנאמר. זה מה שראינו מקודם, ראינו מלמעלה, מכנף ארץ זמירות שמענו צבי לצדיק. כיוצא בדבר אתה אומר, עוד דוגמה של גנאי שכמו שהזכרנו מקודם, ויאמר יתרו, ברוך השם אשר הציל אתכם. יתרו בא עם במפגש שלו עם חתנו עם משה במדבר, והוא ברך את השם על הצלתו של עם ישראל. תנא משום רבי פפיאס, כנאי הוא למשה בשישים ריבו, שלא אמרו ברוך, עד שבא יתרו ואמר ברוך השם. כדאי לעיין במפרשים כרגיל על כל דברי אגדה, ובפרט בנקודה הזאת שמעלים את השאלה שהיו אחרים שבעבר אמרו ברוך השם. יתרו לא היה הראשון, אז במה בולט יתרו? כפי שאמרנו, אפשר לראות התייחסות לזה בפירושו של המרשה. אם הזכרנו את יתרו, יש פסוק ויחד יתרו. מה הכוונה ויחד? רב ושמואל, רב אמר שהעביר חרב חדר בשרו, במילים אחרות הוא מל את עצמו והתגייר, זה ויחד לשון חד. שמואל אמר שנעשה חידודים חידודים כל בשרו, שהיה לו צער על מפלת מצרים. אמר רב פאפה, היינו דאמר אינשי, על סמך הגישה של שמואל, יש אמרה עממי, גיורה, גר, גר צדק, שבא מ, כמובן מגויים, עד עשרה דרי לא תבזה ארמי קמי, עד עשרה דורות לא לבזות ארמי, כמובן הגויים, בפניו, בפני, כמובן בפני גר עצמו, וגם בפני כל צאצא, ועד עשרה דורות, כי יש עדיין איזושהי קשר רגשי עם אותו עבר, ולכן לא לבזות גויים בפניו. לכן ישלח אדון השם צבקות במשמניו רזון. שוב פעם אנחנו מצטטים פסוק בישעיהו שמתייחס לתקופה של חזקיהו המלך. שואלת גם מה הכוונה בביטוי הזה במשמניו רזון. משמניו לשון שמן, רזון, כפי שהוא משתמע. אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא חזקיהו שיש לו שמונה שמות, ויפרע מסנחריב שיש לו שמונה שמות. רק נשים לב שבצד יש לנו נושא, הצדי ובמול א', סנחריב, אחד, בא לכבוש את ירושלים, מפלת, שתיים, מפלת צבאו, שלוש, מיטתו. אולי מיותר לציין שסנחריב הוא המתואר פה משמניו, הוא היה מלך של אימפריה השולטת באותה תקופה. חזקיהו סך הכל היה מלך על אזור מצומק וקטן, ירושלים והאזור. אנחנו מדברים בתקופה שהוגלו עשרת השבטים על ידי הסנחריב הזה. אז הגמרא אומרת שיבוא חזקיהו שיש לו שמונה שמות, ויפרע מסנחריב שיש לו שמונה שמות. ולמרות שרשי לא מציין את זה באופן מפורש, אבל נראה לי להוסיף שהמילה משמניו יש בו שורש דומה למילה שמונה. בכל אופן, חזקיהו, אנחנו נגלה עכשיו מה הם השמות של שני האנשים האלו. חזקיהו דכתיב, זה שלחזקיהו יש לו שמונה שמות, על פי הפסוק, כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שמו, ויקרא שמו פלא, יועץ, אל, גיבור, אבי, עד, שר, שלום. אז מנינו את השמות כפי שמופיע בפסוק. שואל כמו והעיקה חזקיה, למה לא נחשב פה גם השם הזה? הגמור אומר שזה לא שמו, אלא זה תיאור של הבן אדם שחזקו כדבר אחר, חזקיה, שחיזק את ישראל לאביהם שבשמיים, וזה היה על ידי עסק התורה. אנחנו נראה עוד בנושא הזה של על הקשר בין חזקיהו ועסק התורה בעם ישראל. סנחריב דכתיב, מניין שיש לו שמונה שמות? מה כתוב פה? תגלת פילסר, פילנסר, שלמנסר, פול, סאוגון, אוסנפאו, רבה ויקירה. שורת הגמרא, ויקרא סנחריב. הגמרא שוב פעם אומרת, זה לא שמו, זה תיאור ששיחתו ריב. דבר אחר, שסך וניחר דברים כלפי מעלה, הוא גידף. אמר ביוחנן, מפני מה זכה אותו רשע לקרותו אסנפר רבה ויקירה, שמות של שבח, של גדלות וכבוד. תשובה, מפני שלא סיפר בגנותה של ארץ ישראל. למרות שהוא היה שולט וקיסר או מלך על האימפריה ששלט על אזור רחב ביותר, אבל על ארץ ישראל הוא שמר את עצמו מלספר בגנותה, שנאמר הוא ביחס להיגלותו של תושבי ארץ ישראל, הוא אמר עד בואי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם. זאת אומרת, אין מקום יותר טוב מארץ ישראל. אז סך הכל הוא היה יכול להגיד רק אל ארץ כארצכם. עכשיו, ביחס למה שאמרנו עכשיו, יש שתי דעות. רב שמואל, חנה מהמלך פיקח היה, וחנה מהמלך טיפש היה. למה דמר המלך פיקח היה? הוא, כפי שאמרנו, פנה לתושבי ארץ ישראל לפני מעשה גלות שהוא הגלה אותם. לפי אחד מהמדי אמרים פה, הוא אומר זה שהוא אמר אל ארץ כארצכם, היה פיקחות מצידו. אי אמינה להו עדיפה מהאיכו, אם כך חשב סנחריב, אם אני אגיד להם אני מתכוון להעביר אתכם למקום יותר טוב מארצכם, אמרו כמה שקרית, הם היו מגיבים מיד, אתה משקר, כי פשוט אין מקום יותר טוב מארץ ישראל. אז בזה שהוא אמר ארץ כארצכם, אז לפחות הוא שמר על האמינות, וזה כמובן גרם ליותר שיתוף פעולה. כמובן הוא אמר דאמר מלך טיפש היה, אם כן, אם המקום שהוא מתכוון להעביר אותם זה כארצכם, זה באותו רמה, אז מה רבותי, אז למה לעשות כך? מה הגדלות, מה רבותי של המקום השני? כאילו, אפשר לומר, תשאיר אותם פה, אתה מחפש שיתוף פעולה מצידנו, אז לפחות תעביר אותם למקום יותר טוב. לאיך אגלי להו? כאן שורק דומה, אותו סנחיר, להיכן הוא הילה את עשרת השבטים? מר זוטו אמר לאפריקי, רבי חנין אמר להרי סלוג. עכשיו, בניגוד לסנחריב, אפשר לומר לצערנו, אבל ישראל סיפרו בגנותה של ארץ ישראל. לפעמים אדם מחזיק בדבר יקר ולא מבין את ערכו, עד כדי כך שישראל נכשלו בדבר הזה. בהיגלותם היו תחנות בדרך, כי מתו סוס, מקום כזה שקראו לו סוס, אמרי, אז הגולים עם ישראל אמרו שוויה, לשון סוס, לשון שוויון, שוויה כי ארן, המקום הזה שווה כמו ארצנו. כמעט אלמין, אמרו כאלמין, הגיעו למקום שנשמו אלמין, אמרו זה כמו ירושלים שנקראת בית עולמים. כמעט סוס טרי, אמרו על חד טרין, המקום הזה הוא פי שניים יותר טוב מארצנו. ותחת כבודו יקד יקוד כיקד כיקוד אש. אנחנו מצטטים, כפי שאמרנו מקודם, פסוקים הקשורים לסנחריב ולמפלתו. והגמר מסבירה את זה עכשיו. אמר רבי יוחנן, תחת כבודו ולא כבודו ממש. יש לציין, הייתי צריך להזכיר את זה מקודם, שהפסוק הזה זה פשוט המשך מהפסוק שצוטט קודם במשמניו רזון. וכפי שהזכרנו אז, אנחנו מדברים על הפלת סנחריב על ידי הקדוש ברוך הוא בשעת מלכותו של חזקיהו. ובאותו הקשר הפסוק הזה נקרא את זה עוד פעם, בתחת כבודו יקד יקוד קיקוד אש. אמר רבי יוחנן, תחת כבודו ולא כבודו ממש. זאת אומרת, המילה כבודו מצביע על בגדיו. השריפה שמתואר פה בפסוק שקרתה לאנשי סנחריב, השריפה הייתה תחת בגדיהם ולא הבגדים ממש. כי עד רבי יוחנן קרי למני, הוא היה קורא, רבי יוחנן ידוע שהיה קורא לבגדים במילה מכבדותי. אז הפסוק שפשוע למעלה מזה, ותחת כבודו, כבודו הכוונה, תחת הבגדים. וזו פירושו של רבי יוחנן, והגמרא מציינת שזו רבי יוחנן לשיטתו, שהיה קורא לבגדים בשם הזה, מכבדותי. רבי אלעזר אמר, תחת כבודו ממש. זה הכוונה תחת גופו, כשריפת בני ארון, מה להלן שריפת נשמה בגוף קיים, שריפה פנימי. כמובן הדברים האלו הם דברים ניסים, אז הפנים של הגוף נשרף. זה מה שהיה אצל בני ארון. אף כאן אצל אנשי סנחריב שריפת נשמה וגוף קיים. תנא משמיד רבי יהושע בן כוחה, פרעה שחירף בעצמו, נפרע הקדוש ברוך הוא ממנו בעצמו. וזה בניגוד לסנחריב שחירף, אנחנו ממשיכים לעמוד ב' על ידי שליח. הוא שלח שליח, רב שקה בשמו, שהוא חירף וגידף, אז נפרע הקדוש ברוך הוא ממנו על ידי שליח. וזה נחשב יותר בזוי. רש"י בעמוד א' אומר בדקת סוף הפירוש, בעצמו, הוא עצמו ולא על ידי שליח, לא היה ביזוי כל כך, ולכך הקדוש ברוך הוא כמו כן נפרע ממנו בעצמו ולא נתבייש כל כך. תהנו דומה מתבייש מן הגדול למתבייש מן הקטן. אז אנחנו שוב פעם ממשיכים בעמוד ב', והגמרא מביאה את המקורות לדברים שנאמרו עכשיו. פרעה דכתב בי, מי השם אשר אשמע בקולו? זה פרעה עצמו מדבר, מגדף בעצמו. הוא מתיח הדברים כלפי מעלה. אז נפרע הקדוש ברוך הוא ממנו בעצמו, דכתיב, וינער השם את מצרים בתוך הים. פה כתוב הקדוש ברוך הוא עשה. וכתיב, דרכת בים סוסך. שאותו בתוך הים, אנחנו מקרים את זה כקריאת ים סוף, שם היה המפלה הסופי של צבא מצרים. סנחריב, דכתיב, ביד מלאכיך, חירפת השם, מלאכיך הכוונה שלוחיך, נפרע הקדוש ברוך הוא ממנו על ידי שליח, תכתיב, ויצא מלאך השם ויח במחנה אשור 185,000. אז שוב פעם, מלאך זה מלאך השם, שלוחו של השם הוא זה שניצח על הפורענות של סנחי וצבאו. כעת ממשיכים בנושא של סנחריב וגידופיו. רבי חנינה בר פאפה רמי, הוא מעלה פסוקים ששניהם מתארים גידופי סנחריב, ויש אי התאמה. רמי בדרך כלל כוונה סתירה. כתיב, מרום קיצו שסנחריב מגדף, והוא מתכוון להרוס מרום קיצו, משמע דירה של מטה של קודש בריחו. וכתיב מלון קיצו, משמעות של הביטוי הזה משמע דירה של מעלה, וההוכחות לדברים האלו נמצאים ברשי. אז איך ניישב בין שני המקורות האלו? אמר אותו רשע, בתחילה אחריב דירה של מטה, הוא מתכוון אותו סנחריב להחריב את בית המקדש, ואחר כך אחריב דירה של מעלה, כביכול שהוא יפגע בקודש ברוך הוא בארמונו למעלה. אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב? שוב פעם לגבי סנחריב שטוען שהוא נשלח על ידי השם להשחית את הארץ. הפסוק אומר, אתה המבעל עדי השם עליתי על המקום הזה להשחיתו, השם אמר אליי עלי אל הארץ הזאת והשחיתה. מהי? איפה הוא אמר הקדוש ברוך הוא לתפיסתו של סנחריב שהוא שהקדוש ברוך הוא ממנה אותו לבוא להשחית את הארץ? תשובה, תשמע לנביא דקמר, סנחריב נודע לו שהנביא אומר, יען כי מאס העם הזה את מי השילוח הלוכים לאט, ומסוס את רצין ובן רמליו. המצודת אביד, אחד מהמפרשים המרכזיים על התנך, כותב על הפסוק הזה שקראנו על יען כי מאס, הוא כותב וזה הלשון, רבים מאנשי יהודה מאסו במלכות בית דוד כי הייתה חלושה מול מלכות אפרים, זה כינוי למלכות הצפון של עשרת השבדים, והיו רוצים במלכות פקח בן רמליהו שהיה המלך באותה תקופה על השבט, על המלכות ישראל בצפון. אמר רב יוסף, אלמלא תרגומה דהי קרא, לולי התרגום על הפסוק שקראנו יען כי מאס, לא הוידענה מאי כאמר. והנה ההסבר, חלף דקץ אמה הדין במלכותא דבי דוד, בגלל שאנשי יהודה קצו במלכותם שהיו מלכי בית דוד אחראים עליהם, דמדבר להון בנייך, מדבר זה לשון להנהיג, שמלכות בית דוד מנהיג בנוח כמי שילוחה דנגדין בנייך, כמו מי השילוח שזורם לאט, והתרעיו ברצין ובן ובר רמליה, והם דווקא רוצים את הנהגת רצין שהיה מלך הרם, והוא בר רמליה פקח בן רמליה שהזכרנו מלך ישראל, הם מעדיפים אותם שינהיגו אותם. אז וזה הסיבה שאומר הפסוק, אומר הנביא, שהקדוש ברוך הוא דווקא הביא על רצין ובר רמליה הפלתם. אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב, מאירת השם בבית רשע ונווה צדיקים יברך, מאירת השם בבית רשע זה פקח בן רמליהו. מאירה זה שם כללה בבית של הרשע, שאנחנו נראה עכשיו שהוא לא נסבע, לשון סובה, לא נסבע מכל מה שאכל, שהיה אוכל 40 שעה גוזלות בכינוח סעודה, אז כמה שהוא רק אכל זה לא הסביע אותו. אז זה כללה. ונווה צדיקים יבורך או יברך, זה חזקיה מלך יהודה שיוכל להתרייך בסעודה. למרות שהוא היה מלך מלך בדרך כלל כל טוב בהישג ידו, הוא הסתפק במועט, הוא אכל ליטרה, מידה מסוימת, מידה של ירק, וזה הסביע אותו. וזה ברכה שהמעט מספקת. ולכן הנה השם מעלה עליהם את מי הנהר העצומים והרבים, את מלך אשור. אנחנו רק צריכים לעקוב בציטוטים של התורה אור בצד הגמרא מאיזה פסוקים אנחנו מצטטים, וכל אלו הם פסוקים של הנביא ישעיה בקשר לסנחריב, וכעת אנחנו מדברים על עליית סנחריב על מלכות ישראל. אז קראנו שהקדוש ברוך הוא יעלה מי הנהר העצומים, וזה מלך אשור. וכתיב וחלף יהודה שתה ועבר עד סבר יגיע. שואלת הגמרא, אלא מה הייתה מהיאניש? אם סנחריב בא ברצון השם, למה הוא נענש? תשובה, עשרת השבטים יתנה בי, איהו יעבדת על כל ירושלים. הנבואה שעליו סנחריב הסתמך זה נבואה להחרבת או ניצחון על עשרת השבטים, המלכות הצפוני של ארץ ישראל אז. וסנחריב הוא גלש מבחינת רצונו האישי, הוא רצה לכבוש גם את ירושלים. אז כפי שהזכרנו כרגע שסנחריב התכוון יאיב דייטי, הוא נתן דעתו על כל ירושלים, בא נביא ואמר לה כי לא מואף לאשר מוצק לה. הסבר, אמר רב אלעזר בן ברכיה, אין נמסר עם עייף בתורה, זאת אומרת אנשי ירושלים מסו את נפשם ללימוד תורה ועייף מרוב מאמץ ללימוד תורה, עם כזה לא יימסר ביד מי המציק לו. מהי כעת הראשון עיקל ארצה זבולון וארצה נפתלי, ואחרון הכביד דרך ים עבר הירדן גליל הגויים? הסבר, לא כראשונים שהקלו מעליהם עול תורה, אבל אחרונים שהכבידו עליהם עול תורה, ואם עללו לעשות להם נס, כעוברי הים וכדורכי הירדן. לא כמו המלכות הצפוני שלא מסו נפשם ללימוד תורה, ובכך אותם עשרת השבטים שהקלו מעליהם עול תורה נוצחו. מה שאין כן אנשי חזקיהו מלכות יהודה שהכבידו עליהם עול תורה זכו והיו ראויים לנס, כמו עם ישראל בשעת יציאת מצרים כשעברו את הים, וכעם ישראל בשעת כניסתן לארץ שהיה קריאת הירדן. ממשיך הגמרא, אם חוזר בו מוטב, ואם לאו אני אעשה לו גליל בגויים. יש לך צ'אנס לחזור בך, אומר המקרא לסנחריב, אם תעשה כך טוב, אבל אם לא אז הוא יהפך להיות גליל הגויים. עכשיו מה זה? רש"י כותב, אם חוזר בו סנחריב מוטב, ואם לאו אעשה אותו גליל הגויים שמגלגל בחרפה בכל הגויים. נשנח הנה גליל לשון גללים, איך שתרצו. אם הוא לא חוזר בו, אותו סנחריב יסבול בושות. הגמרא ממשיכה, אחרי הדברים והאמת האלה בא סנחריב מלך אשור ויבוא ביהודה ויחן על הערים הבצורות ויאמר לבקעם אליו. הפסוק הזה משמע שזה שייך לחזקיהו שהיה עסוק בתורה, ועליו בא סנחריב לנצחו. אז אם כן הדברים, יש לתמוע, היי רישנה להי פרדשנה. הכוונה פה, האם זה המתנה, הדורון, המתנה לאדון הזה? רש"י היי רישנה להי פרדשנה, וכי מבין דורון כזה לאדון כזה, וכי מפני שהאמת בחזקיהו בא סנחריב. אז הגמר ממשיכה, אז אם בוודאי לא מגיע לחזקיהו כזה דבר בגלל התמסרותו לתורה, אז מה פירוש אחרי הדברים והאמת? אחרי הדברים והאמת, מאי אחר, אמר רבינה, לאחר שקפץ הקדוש ברוך הוא ונשבע העניין הזה שקדוש ברוך הוא נשבע, זה הכוונה מאחורי המילה אמת, כי חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. אז מה קרה פה, מה הסיפור? אחרי שקפץ הקדוש ברוך הוא ואמר אי אמין עלי לחזקיה מייטינה לי לסנחריב ומסרנה לי בידך, אם אני אגיד לו שהתוכנית שלי זה להביא סנחריב עליו, על חזקיהו, אבל הכל כדי למסור את סנחריב בידיו של חזקיהו, השתמר, אז חזקיה יגיד לי לא, לא הוא בעינה ולא ביעטותי בעינה, אני לא רוצה אותו ואני לא רוצה את הפחד שילווה העניין. מיד קפץ הקדוש ברוך הוא ונשבע דמייטינה לי, שאני אומר הקדוש ברוך הוא אביא אותו את סנחריב, כי כך אני רוצה שיהיו הדברים, לא כמו שחזקיה יכול לטעון אם הוא היה מודע לכך, אני לא רוצה לנצח אותו ואני מוותר על כל הפחד שהיה אמור ללוות את זה. לא כן תוכנית הקדוש ברוך הוא, שנאמר נשבע השם צבקות לאמור, אם לא כאשר דימיתי כן הייתה וכאשר ירצתי אי תקום, לשבור אשור בארצי ועל הרי אבוסנו ושר מלם עולו וסובלו מעל שכמו יסור. אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא סנחריב וסיעתו ויעשה אבוס לחזקיהו ולסיעתו. אז זה שוב פעם נפנה לרשי. שורה ראשונה בתור השני, ויעשה אבוס שיהיו כולם פגרים ויאכילו סוסיהם ובהמתן בתוך עצמות הבגרים, כן אבוס. נמשיך בגמרא, והיה ביום ההוא יסור סובלו מעל שכמך ורולו מעל צוואריך וחובל עול בפני שמן. אמר רבי יצחק נפחא, חובל עול של סנחריב מפני שמנו של חזקיהו שהדולק בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. השמן היה מקור התאורה במקומות אלו, בבתי כנסת ובבתי מדרש, והשמן שהיה התאורה במקומות אלו שאפשר להם ללמוד תורה גם בשעות הלילה, זה היה הכוח שניצח את העול של סנחריב. מה עשה? הגמרא כאן מתארת מה בדיוק, או איך בדיוק פעל חזקיהו. נרץ חרב על פתח בית המדרש ואמר, כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב זו. זה עבד. בדקו מדן ועד באר שבע, מהצפון עד לדרום, ולא מצאו עם ארץ, מגבת ועד אנטיפרס, ולא מצאו תינוק ותינוקת, איש ואישה שלא היו בקיא בהלכות טומאה וטהרה. הם הלכות חמורות, כבדות, ובכל זאת, בכל האזור הזה היו בקיאים גם התינוקות, גם הילדים הצעירים. ועל אותו הדור הוא אומר, והיה ביום ההוא, ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן וכולי. אנחנו בפסוק הזה מתואר אנשים שמסתפקים במועט, ואומר והמשך הדברים, והיה בים ההוא יהיה כל מקום אשר יהיה שם אלף גפן באלף כסף לשמיר ולשייט יהיה. הסבר, אף על פי שאלף גפן באלף כסף למרות ש אלף גפן יהיה בשווי של אלף כסף, שזה תיאור של דבר יקר, שהלפעמים מי שמחזיק קרם של גפנים יכול להתעשיר, זה שווה הרבה. בכל זאת לשמיר ולשי יהיה אותם אנשי דור חזקיהו, מרוב התמסרותם ללימוד תורה השאירו את הקרמים האלו להפוך לשתי קוצים, זה השמיר ושייט. וכל זה בא לחזק את התיאור של אותו דור שהתמסרו ללימוד תורה, ובזכות הלימוד תורה ניצחו את האימפריה החזקה של סנחריב וכל צבאו. ואוסף שלחם אוסף החסיד, אמר להם נביא ישראל, אספו שלחם, אחרי שניצחו את סנחריב יש הזדמנות לאסוף את השלל. אמרו לו, שאלו את הנביא, לבזוז או לחלוק? רשי למעלה בשורות הקצורת אומר לשלל, כל אחד ואחד לעצמו או לחלוק ביחד אותו ממון שנשאר מחיר סנחריב. מה הכוונה שלך לקחת את השלל? האם כל אחד לעצמו, או יאספו את זה ויחלקו את זה אחר כך ביחד? לשנחינה, לחלוק לאחרים מה שאנו שוללים, אבל אנו אסורים באותו שלל שממון שבזזו מעשרת השבטים מעורב בו, דעיקה משום גזל. נחזור לגמרא. אז הם שאלו לבזור זו לחלוק, אמר להם הנביא ענה, כאוסף החסיל. מה אוסף החסיל? כל אחד ואחד לעצמו, אף שלכם כל אחד ואחד לעצמו. אמרו לו, ולא ממון עשרת השבטים ובו, וכפי שראינו ברשי מה העסיק אותם, את הבעייתיות שאולי אנחנו ניקח כסף שהיה בעבר של עשרת השבטים ויש בזה משום גזל. אמר להם, אז הוא ענה, שוב פעם אנחנו מצטטים את הפסוקים שמה בספר ישעיהו, כמשק גבים שוקק בו. מה גבים הללו? הם בריכות מים. מה גבים הללו? מרלין את אדם מתומה לתרמי שטובל בו יכול להתאר, אף ממונן של ישראל, כיוון שנפל ביד עובדי כוכבים מיד תהר. נכון, פעם השלל הזה היה רכושם של עשרת השבטים, אבל בינתיים הם נכבשו על ידי סנחריב, אותם עובדי כוכבים, ובאותו עת זה נקרא בלשון הגמרא פה, זה מתהר את הכסף לעתיד ברשות יהודים אחרים. אז יהודים אחרים שלוקחים את הכסף בתור שלל מאותו אותו מלך סנחריב, אין בעיה שבעבר הקודם, בעבר רחוק, היה של יהודים אחרים. אמר אבונה, עשר מסעות נעשה אותו רשע סנחריב באותו היום שנאמר בעל עיית עבר במגרון למחמס יפקיד כליו עברו מעברה גבע מלון לנו חרדה הרמה גבעת שאול נשא צהלי קולך בת גלים הקשיבי לישה ענייה הנתות נדדה מדמנה ישבי הגבים העיזו. הגמרא שואלת על הפסוקים שקראנו עכשיו שהוזכרו כמה וכמה מקומות, מספרנו אותם, ואתם אפשר לראות שהגענו ליותר מ-10 מקומות, והגמרא רבון אמר ש-10 מסעות אותו רשן סנחריב נסע ביום אחד במסעותיו לבוא על ירושלים. אז הגמרא שואלת, הני טובה הוויין, אמרת 10 ואנחנו מנינו 12. הגמרא עונה, צהלי קולך בת גלים, המילים האלו היו שייכים מספר המסעות 8 עד 10, 8, 9, 10. המקומות האלו, צלי, קולך, בת גלים, הם לא מקומות. נביא הוא דקמה לה לכנסת ישראל. כך הם דברי הנביא. צלי, קולך, בת גלים, ביתו של אברהם יצחק יעקב, שעשו מצוות כגלי הים. הקשיב אלישה, מהי לא תסתפי, מסנחירי ואין מה לפחד. אלא יסתפי מנבוכדנצר רשע דמטיל כאריה, אבל יש ממה לפחד בעתיד מנבוכדנצר שהיה מלך בבל, שהוא מטיל כבר הנמשל לאריה, שנאמר פסוק שמתאר את, את נבוכדנצר מלך בבל, עלה אריה מסופחו. מאי, אנחנו ממשיכים לתאף צדי ה' ענייה ענתות. זה היה במספור המקורי, מספר 10, חלק מהקטע שאמרנו הם באמת לא פסוקים, הם לא מסעות, לא מקומות. הסברנו עד עכשיו צלי, קולך, בת גלים. עכשיו מה הכוונה? מהי ענייה ענתות? תשובה, עתיד ירמיה בן חלקיה, הנביא ירמיה, הוא מתנבא עלה מענתות, והוא יגיד דברי נבואה על בבל, מהמקום ששמו ענתות. תכתיב דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. הגמרא, אחרי הקטע שבסוגריים שאתם רואים אצלנו בגמרות המסומנות, שואלת על המספור. היא הכי, הגמרא שואלת, אם נדלג על הסוגריים, היא הכי, בצרו להו. אם אתה מוריד 8, 9 ו-10 ממספר המסעות, אתה אומר שאלו הם דברי הנביא, אז חסר לנו מסע אחד. כי היה לנו 12, והורדנו 3, אז נשאר 9 מסעות. הגמרא תענה, מה שיהיה עוד מעט. אנחנו חוזרים לקטע שבסוגריים. אמרנו שהפסוק בסוף צלידה לעמוד בית, הקשיב הלישה, הסברנו שמסנחריב אין מה לפחד, אלא מנבוכדנצר שהוא נמשל לאריה, שכאילו הפסוק פה אומר לישה, זה קשור לאריה, וזה מצביע על נבוכדנצר. אבל הגמרא שואלת, בסוגריים, מי דמי, הטעם, ארי, אצל הפסוק שמסביר או מתייחס לנבוכדנצר, אותו פסוק מירמיהו פרק ד' עלה אריה, זה נבוכדנצר. האחה בפסוק שלנו, שאנחנו דורשים, כתוב לאיש. אמר רבי יוחנן, 6 שמות יש לארי, ואלוהים, ארי, כפיר, לוי, לאיש, שחר, שחץ. אז יש לנו תשובה שארי ולאיש זה בעצם אותו דבר, והם מתארים או מצביעים על נבוכדנצר. שאל את הגמרא, יחי בסו להו, אם אתה מוריד צלי, קולך, בת גלים, מסעות 8 עד 10, מהרשימה שהם בעצם לא מקומות, אז חסר לנו הגמרונה, חסר לנו מ-10 מסעות, כפי שאמרנו מקודם. הגמרונה עברו מעברה, מה שאצלנו במניין אמרנו, כתבנו 4 תלתינינו, הם מצביעים על 2 מסעות. מאי, אנחנו פה מצטטים מישעיהו פרק י', וכאן שואלים על פסוק למד ב'. אנחנו התייחסנו לפסוקים בישעיהו י' בשורות האחרונות, אז אנחנו שואלים מה הכוונה בפסוק למד ב' שכתוב שם עוד היום בנוב לעמוד. אמר רב הונא, אותו היום שבא סנחריב על ירושלים, נשתייר מאבונה של נוב. נוב היה עיר כהנים בזמן שאול המלך, דוד שניצל על ידי אותם כהנים מהיישוב, מהמקום, מהעיר נוב. עקב הצלת דוד, שאול כמלך ציווה לחסל את נוב עיר הכהנים. אז וזה נחשב אבון כבד, שמאז היה לקדוש ברוך הוא מין חשבון פתוח על ישראל שנתנו לזה להתרחש, הריגת נוב עיר הכהנים. אז הגמור אומרת פה שאותו יום שבא סנחריב לשלם, זה היום האחרון שאותו חשבון פתוח נשאר. אמרי לקלדאי, לפני שנתקדם רק נציין שיש לנו פה סימון חדש, ובשוליים ממול במבנה כתבנו הסימון סביב נוב מיועד ליצור קשר בין שתי האגדות. יש אחד פה, וכמובן בהמשך נראה עוד אחד. הגמרא ממשיכה אצלנו, אמרי לי קלדאי, החוזים בכוכבים אמרו לסנחריב, אי אז להתהיד נא יחליט לה, אם היום תנצל את הזמן ותכבוש את ירושלים תצליח, ולא אם תמתין ולא תפעל היום לא יחליט לה, אתה לא תצליח. כפי שאמרנו, זה היום שנשאר עדיין מאותו חשבון פתוח, אבל אם לא יהיה פורענות באותו יום, זהו, הקדוש ברוך הוא סוגר עניינים בקשר לפורענות עבור אבון הריגת נוב עיר הכהנים. הגמרא ממשיכה, אורחה דבעל לסגויה בעשרה יומה, דרך שנדרש עשרה ימים כדי לעבור אותו, סגב אחד יומה, הוא הלך את זה, הוא הספיק את זה ביום אחד. אלו הם עשר מסעות שהוא נסע באותו יום. כמעטו לירושלים, שדי לי בסטרקי עד תסליק ויתב מילוי שורה. כשהגיעו לאזור ירושלים, הוא שטח בסטרקי. בסטרקי יש ערימה של שטיחים או מזרונים, עד שהוא הלך וישב על העליון, עד החזיוע לקוי ירושלים. אז זה אפשר לו לראות את כל ירושלים מאותו גובה, תוספת גובה. כי חזיה, כשהוא ראה את ירושלים, איזוטר בעיני, איזוטר לשם זוטר, זה היה נראה בעיניו קטן. אמר וסנחריב אמר, הלו דה אי קרדי ירושלים דלה ארגישית כל משיעתי ועלה כבשי כל מדינתה. האם זה העיר ירושלים שעליו הפעלתי את כל הצבא שלי ועבורו כבשתי את כל המדינות? הלא איזה עירה וחלשה מכל כרחי הממיה וכבשי בתקוף ידי. הרי הוא קטן וחלש יותר מכל עיירות העמים שאני כבשתי בחוזק ידי. עלה וקם ומני ברשי, הוביל ומייתי בידי. הוא עלה על הפיסטרקי שהזכרנו, והניע ראשו ועשה איזה תנועות עם היד הלוך וחזור על טור בית מקדשה דבציון ועל עזרתה דבירושלים. תנועות כאלו עם צזות ידיו במול בית המקדש והעזרה. אמרי, החוזים בכוכבים, הקלדאי, נשתי בידה העידנה, תיכנס בהם היום. אמר להו, תמיתו, סנחריב אמר להם, לאותם קלדאי, אנחנו עייפים, למחר הייתי לי כל אחד וחד מניחו גולמו הרג מיני. מחר כל אחד מכם יביא חתיכה מן החומה קודם נסתכל ברש"י. גולמו הרג, חתיכה של חומה, לשון פרסי, אבן וואה מן החומה ונבקעה. אז מחר, במילים אחרות, אומר סנחריב לקלדאי, לחוזים בכוכבים, אנחנו מחר נטפל בזה. מיד, ויהי בלילה הוא, ויצא מלאך השם ויח במחנה אשור 185,000, והשכימו בבוקר בני כולם פגרים מתים. אותם קלדאים באמת ידעו דבר אחד, שניים, הם ניסו לזרז אותו לפגוע מיד בירושלים, לא רצה, סירב לעשות כך עד למחר, אבל המחר זה לא הגיע להם, כי באותו לילה המלאך נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא והרג בהם 185,000 אנשים. אמר רב פאפה, היינו דיאמרי אינשי, מזה נוצר ביטוי עממי, בת דינה, הדין ישן, בת הדינה, הדין מתבטל. עד כאן שיעורנו להיום.